אתם מאזינים למיקלי ועד כוש, שיחות גבוהות לאנשים עם שאיפות, בין חייתם של דני בראונשטיין ויעיר רביב. הנה, הנה זה מגיע.
אתם מאזינים למיקלי ועד כוש, פודקאסט הקנאביס העברי הראשון, חוצי הפגשות ותרבויות. מה קורה יאיר?
מה המצב דני?
הכל בסדר. נרגש וגאה להתחיל איתך את הפרויקט המעניין הזה. וקצת לדבר על קנאביס בעברית. לשם
יאללה, פינוי. בהחלט, בהחלט. אז מה אתה אומר? ראש ומתחילים?
כל אחד בדרכיו הוא. השעה פה אצלנו בלוס אנג'לס קצת מוקדמת.
מה
השעה? 11:30 בבוקר.
אוקיי.
ואתה, למי שלא יודע, איפה אתה נמצא?
אני נמצא בתל אביב, ופה השעה כרגע 9:30. אז אני מסיים את היום ואתה מתחיל את היום.
סוג שלה, אני רוצה להגיד שפה זה אמצע היום ואתה לגמרי מסיים את היום. אז כל אחד שישאף את מה שהוא צריך לשאוף בשעה הזאת. בואו כן. קצת נדבר על מי אנחנו, מה אנחנו, למה אנחנו עושים את זה.
מי אתה?
טוב, אז את השם שלי כבר הבנתם. אז אני נמצא פה כבר, ופה בלוס אנג'לס 10.5 שנים. הגעתי במקור כסטודנט למוזיקה ב-UCLA. עברתי גם בעקבות משפחה שעברה לפה. ובסוף 2016 החלטתי שאני נכנס לשוק הקנאביס. בכל הכוח. בעיקר בגלל ההזדמנויות שנוצרו באותה תקופה.
אתה חשבת מה לעשות או שישר הלכת על מה שאתה עושה עכשיו? כאילו חיפשת אפיקים שונים או שזה היה הרעיון שלך?
האמת שחיפשתי אפיקים שונים והיו לי, אני מניח, 10 רעיונות גרועים ועוד 2-3 קצת יותר טובים או קצת פחות גרועים.
תן את הרעיון הכי גרוע שהיה.
הרעיון הכי גרוע שהיה, אני לא יודע אם גרוע, אבל הוא פחות, פשוט לא ריאלי כרגע. היה לבנות סוג של אביזר ריהוט שמדמה מקרר יין למשל. רק אביזר ריהוט שבעצם נותן לך לאחסן קנאביס, מיצויים של קנאביס, פרחים של קנאביס, אקססורי של קנאביס, בצורה קלאסית ומעוצבת. זאת אומרת, להפוך את זה לרעיד. במקום, אנחנו מגיעים מתרבות הסטאש, מתרבות ה... בוא נחביא את זה ולא נגלה לאף אחד שיש לנו את זה במגירה, אז אני אומר בוא נצא מחושך לאור, לפחות ככה חשבתי. חשבתי שיהיו לקוחות שירצו להשוויץ באוסף קנאביס המדהים שיש להם בבית. אני לא חושב שזה רעיון כל כך גרוע, אבל אני פשוט חושב שזה רעיון מאוד לא בשל, לפחות לא נכון להיום.
אני לא חושב שזה רעיון גרוע בכלל, נראה שזה משהו שאולי מישהו שמקשיב לנו פה עלול להוציא את זה לפועל ולהרוויח עם זה כסף.
אז הנה, קיבלתם רעיון אולי טוב יותר או פחות, ימים יגידו, אבל אני לגמרי חושב שיש פוטנציאל מבחינת לאיפה התרבות הולכת ואיך אנשים באופן כללי מתייחסים לקנאביס. בכל אופן, בסוף 2016 הקמתי את גרספד, שזאת חברה שמתמחה בשירותי קנאביס לאירועים פרטיים. בהתחלה התחלנו לארח ארוחות גורמה עם קנאביס ברחבי לוס אנג'לס. בעצם הרעיון היה לחבר בין מוזיקה, קנאביס ואוכל, בעצם 3 אלמנטים שמחברים בין אנשים בכל העולם, ולספר סיפורים סביב אותם אלמנטים, בעצם לחבר תרבויות ומטבחים עם המוזיקה והקנאביס שצרכו באותו מחוז או באותה מדינה. האירועים היו כיפים מאוד, כולם היו סולד אאוט, ובעקבות זה החלטנו להתרחב ולפתח את העסק ולהפיק אירועים קצת יותר גדולים ומורכבים. סביב הקנאביס, אז בעצם הפקנו סדרות אירועי קנאביס בלוס אנג'לס, סביב בעיקר מוזיקה חיה, immersive technology, שזה כל מה שקשור לעולמות ה-VR והטכנולוגיה והגאדג'טים.
זאת אומרת, מה, מציאות מדומה תוך כדי סאטלה, תוך כדי ארוחה?
ויתרנו על האוכל באירועים האלה, זאת אומרת, כן היה edibles ומשקאות קנאביס, אבל האוכל לא היה העיקר. ובעצם נתנו לאנשים לחוות כל מיני חוויות, גם מציאות מדומה וחוויות דומות, תחת השפעת קנאביס. זה יכול להיות כמובן מגוון של זנים ומוצרים, כל אחד בוחר ובחר את מה שהתאים לו. אבל כן, הרעיון בעצם לחבר בין האלמנטים האלה, כמובן לא צריך להסביר למה זה כיף ומושך אנשים, הופך את החוויה, כמה שמציאות מדומה היא חוויה מאוד אימרסיב, מאוד, איך אומרים אימרסיב בעברית?
שאלה טובה, צריך לחשוב על זה רגע, זה יבוא לי.
כן, אז תסלחו לי על, על השכחה בכל מה שקשור בעברית, בכל זאת 10 שנים פלוס לא בארץ. בכל אופן, חזרה לעסק, אז גרסווד הפיקו אירועים שונים, והחלטנו גם לקחת את זה בעצם לסקטור הפרטי, זאת אומרת שכל מי שרצה להוסיף קנאביס לאירוע שלו, ורצה להרים את הקהל שלו, מה שנקרא, הזמינו אותנו. זה יכול להיות חתונה, זה יכול להיות מסיבה של השקת אלבום של איזה מוזיקאי, זה יכול להיות מסיבת יום הולדת של קווין הארט שעשינו, או כוכב NBA כזה או אחר שהזמין אותנו להפיק לו ארוחת ערב עם קנאביס. המגוון הוא גדול, ובעצם הרעיון הוא לשדרג את חוויית הקנאביס, לשבור את הסטיגמה, ובאמת לספק חוויות קלאסיות, נקיות ומתוחכמות בכל מה שקשור בתרבות הצריכה.
אז זה גרסווד.
כן, אז זה מה שאנחנו עושים. בנוסף לזה אני גם התחלתי לעבוד עם סטארט-אפ ישראלי מרגש, שמפתח וייפורייזר מהפכני, דאטה דריבן, בעצם הראשון מסוגו בעולם.
אי אפשר לדבר על זה יותר מדי, נכון? אתה לא יכול לספר למאזינים מה זה הדבר הזה.
לא כרגע, לא כרגע. אני מקווה שבקרוב נוכל קצת לחשוף יותר פרטים.
אז בוא, אני רוצה להגיד משהו לקהל, אוקיי?
אוקיי.
אני התחלתי את דרכי בעולם הקנאביס המקצועי, בוא נגיד את זה ככה, עם וייפורייזרים, אז זה נושא שאני מבין בו המון, כאילו זה ממש אחד הספציאליטה שלי, וכל וייפורייזר שני שיוצא לשוק הוא וייפורייזר מהפכני, ומה שדני עובד עליו, אני חייב להגיד שזה פעם ראשונה בהרבה מאוד זמן שאני שומע על משהו שהוא אשכרה מהפכני.
אכן, אכן כן. בוא נגיד ככה, חובת ההוכחה עוד עלינו, יש לנו עוד הרבה עבודה, אנחנו בעצם בתהליך, במהלכו של פיתוח לא קצר ודי מאתגר, אבל כמו שאמרת, המוצר עצמו, המוצר הסופי, אמור מאוד לרגש ולשנות בעצם את כל חוויית המשתמש בעולם היוד, כמו שאנחנו מכירים היום לפחות.
אומרים יוד או עידוי? מה המילה הנכונה?
עידוי נשמע לי יותר נכון האמת, אז בואו נשתמש בעידוי, אלא אם כן מישהו רוצה לתקן אותנו מהקהל, או אולי המאזין אבשלום קור שמאזין לנו, נשמח לדעת אם זה עידוי או יוד. אבל בוא תספר לנו קצת על עצמך, יאיר. אני די גרוע בלספר על עצמי, אבל אני כן רוצה לשמוע על הרקע שלך ואיך אתה הגעת לקנאביס.
איך הגעתי לקנאביס או איך הגעתי למקצוע קנאביס? כאילו שקנאביס זה חלק מהחיים המקצועיים שלי.
אתה יודע מה? בוא נדבר על שניהם. מעניין אותי גם מה גרם לך לצרוך קנאביס פעם ראשונה בחייך, ומה גרם לך בסופו של דבר להתעסק בזה כמקצוע לחיים.
אז בואו נתחיל מזה שהפעמים הראשונות שצרכתי לא היו מבשרות את מה שעתיד להיות, זאת אומרת, זה היה אצלי בתיכון, אני גדלתי באשקלון, זה היה מאוד מאוד נוכח בסביבה, מגילאים מאוד צעירים יחסית, וזה עבר דרכי, וזה פשוט לא עשה לי שום דבר, שום דבר. אני העדפתי אלכוהול פי אלף, כי פשוט כל פעם שיצא לי לגעת בזה, זה היה חוויות לא נעימות.
בן כמה היית?
15, 16, משהו כזה, של פעם ראשונה.
הלאה.
כן, ושוב, כאילו, זה היה, על זה אתם מבזבזים את הזמן שלכם, כאילו, זה כזה מטומטם.
חבל שלא הקלטנו אותך אז.
כן, ותשמע, לפני הצבא עוד נסעתי ללונדון ולאמסטרדם, והסתובבתי באמסטרדם ולא נגדתי שם בכלום. זה עד כדי כך, כאילו, התפיסה שלי בראש הייתה שקנאביס זה מה שאני מכיר מהבית, ואין לי מה לשחק עם זה, ואין לי מה להתעסק בזה, כי זה מאפן.
אוקיי, אז מה בכל זאת גרם השינוי הקיצוני?
השינוי הקיצוני הגיע כשהייתי בפסטיבל אוזורה בהונגריה בשנת 99, אחרי שהשתחררתי מהצבא. מסיבה שנמשכת שבוע, יצא לאיזשהו ג'וינט של חשיש מרוקאי לעבור לידי, וגם כן, כאילו פתאום, אחרי שנים שלא נגעתי בזה, ערב של צחוקים ושינה מעולה, וואו, מה זה היה הדבר הזה, וצריך כנראה להתחיל להבין את המטריה מחדש.
אז אתה יודע את מהשלב... זה היה אגב, סתם מעניין אותי מה השנת?
סביר להניח שזה או שהיה ג'רס, או שזה היה איזשהו חשיש מרוקאי. אבל זה פשוט פתח צוהר, כאילו זה פתאום אתה מבין שמה שחוויתי עד עכשיו, הזיכרונות שלי מקנאביס זה כנראה שונה לגמרי ממה שזה יכול להיות, אז ברגע שככל שהאירוע הזה עצמו המשיך, ואז שחזרתי לארץ, ואיך שאחרים התגלגלו, זה פשוט כאילו היה הרבה יותר נוכח, והרבה יותר, זה שהייתה עכשיו חוויה גרועה, ידעתי שיכולה להיות גם חוויה טובה, אז בואו נחפש את החוויה הטובה.
מתאים, סוג של חזרה בשאלה.
כן, זה... או שטעם נרכש, למרות שאי אפשר לדבר פה על טעם נרכש, כשהחוויות הראשונות זה היה, אתה יודע, גרס בדווי נוראי.
בעיקר גם כשאתה צעיר, טעם זה לא אחד הדברים שמעניינים אותך, מה שמעניין אותך זה להתמסל.
לשבת עם החברים בזולה ולהתקפל מרוב סאטלה, זה מה שחיפשו.
בדיוק. אבל אפלה ופלה, התבגרנו עם השנים קצת, ואנחנו... נדבר קצת על דברים אחרים בפודקאסט הזה, נכון? לא רק על סאטלות ואישונים וצחוקים, אלא דברים קצת יותר רציניים, קצת יותר מדעיים, קצת על עולם העסקים, אז מה מעניין אותך בעולם הקנאביס? מה משך אותך ומה משך אותך למה שאתה עושה היום בעצם?
הכניסה שלי לעולם המקצועי של הקנאביס הייתה הדרגתית יחסית, אני הייתי בהייטק, ואז בזמן נסיעה למילואים, חבר דיבר איתי על נושא של וייפורייזרים. הוא התלהב מאיזשהו מכשיר שנקרא וייפמן, וזה סקרן אותי, כי בדיוק היה לי כמה ימים לפני זה איזושהי סיטואציה שאני באמצע הלילה וצריך לעשן את הג'וינט שלי ליד החלון בקור, כדי לא להסריח את הבית.
מכיר?
מכיר. אז בדקתי מה זה הווייפמן הזה, ומה זה האופציה הזאת, כאילו בעצם לצורך קנאביס בלי לעשן אותו, וזה הפנה אותי למוצר אחר שנקרא וייפור ג'יני, ורציתי להזמין לעצמי, ונוצרה שיחה עם המוכר, וזה הגיע למצב שאומר, טוב, בוא תשלח לי 10, וגם אני אמכור לחברים שלי. מאוד לאון, הבנתי שיש לי פה איזשהו מוצר שיכול להיות מאוד מאוד מעניין ביד, והפכתי להיות היבואן שלהם לישראל, ומפה, בגלל שהתחלתי להתעסק עם ופורייזרים, זה פתאום נהייתי מודע לכל הנושא של הקנאביס הרפואי. זאת אומרת, אפילו לא הייתי מודע לזה שזה קיים, היה לי חבר אחד, שבאיזשהו שלב סיפר לי שיש לו מרשם לקנאביס, אבל לא חשבתי שיש עוד הרבה אנשים שיש להם מרשם לקנאביס.
על איזה שנה אנחנו מדברים רק שאני אבין?
2013? נראה לי 2012.
אוקיי.
ופתאום אני אבין שיש פה איזשהו עולם שלם של בעיות, של בעיקר אנשים מאוד מאוד חולים, שמסתבר שקנאביס עוזר להם, אבל שלא ידעתי שקנאביס יכול לעזור לאנשים שהם חולים, והמצב הוא לא טוב. אז והיה לנו עוד רקע קודם של גידול. כאילו, כמו שאמרתי לך, בגלל שהקנאביס פה לא היה טוב, ובגלל שאנחנו מאוד מהר הבנתי שיש קנאביס טוב ויש קנאביס לא טוב, אז באיזשהו שלב כסטודנט חברים התחילו לגדל ביחד. אז כשאני הבנתי שיש פתרון עם בעיות עם כל הנושא של הקנאביס הרפואי, הפתרון המיידי שלי היה פשוט להגיד לכולם, למה אתם לא מגדלים את זה לבד וזהו? אז נהייתה לי אג'נדה מאוד חזקה לעודד אנשים לגדל, רפואי ולא רפואי, והלא רפואי זה כבר התקשר לבעיות אחרות שהיו לי עם הרשויות לאור הצריכת קנאביס שלי. בעקבות זה שהיינו מגדלים וכאלה, אז זכרתי את פלג פסטיג, שהיה בעצם הבעלים של היידרושופ, החנות שהיינו קונים בציוד. והלכתי לזה הפגנה מאוד קטנה שהגנה ליאורה גלבר, שהייתה פעילת לגליזציה מאוד רצינית בתקופה ההיא. ואז אני ופלג דיברנו קצת, ואני כאילו שאלתי אותו, כאילו, למה אנשים לא מגדלים יותר? אז הוא שאל אותי בחזרה, למה אתה חושב שאנשים לא מגדלים יותר? אז אמרתי לו, כי אני חושב שהם מפחדים מהחוק. ופלג אמר, אני חושב שזה בגלל שהם חושבים שזה מסובך. ברגע שהתפתחה השיחה הזאת, ואני לקחתי את השיחה הזאת איתי הביתה, עלה לי, כאילו הבנתי שמה שאני רוצה לעשות זה להנגיש את הנושא הזה של איך לגדל קנאביס לעצמך כמה שיותר בקלות. אז התחיל מרעיון של לפתח משחק גידול קנאביס, וכשהבנתי שכדי לעשות משחק אני צריכים להשקיע שם איזשהו חצי מיליון שקל למשהו שיראה לא טוב, זה עבר להקמה של ארגון שאחת המטרות שלו הייתה להנגיש את ההסברה על איך מגדלים קנאביס לעצמך. מפה לשם אני כבר הקמנו את העמותה הזאת, הקמנו אתר אינטרנט לעמותה, כדי שאני אוכל לעסוק בזה בפול טיים, אני פתחתי סניפים שלי של היידרושופ, אחד באשקלון ואחד בבאר שבע,
איך קוראים לעמותה, רק למאזינים שלא מכירים אותה?
לעמותה קראו, היא כבר לא עמותה יותר, קראו זה כאן העמותה הישראלית לקנאביס אחראי. באיזשהו שלב הפלטפורמה של העמותה ראינו שהיא לא משרתת אותנו יותר, אז סגרנו אותה. ובמסגרת העמותה, אני חושב שאחד הדברים, עשינו הרבה דברים מגניבים, כמו סופה סרטי קנאביס בסינמטק תל אביב, עשינו ימי עיון על קנאביס, עשינו אירועים סביב קנאביס, היה די מגניב, וכאילו הייתה פעילות די טובה, והדבר הכי חשוב שאני חושב שעשינו, זה שהוצאנו את המדריך הישראלי לגידול קנאביס, שזה...
ספר לי עליו קצת.
זה באופן עקרוני ובאופן מפתיע, הספר גידול היחיד שיש בעברית. עכשיו, יש כל מי מהאולד סקול שגידלו, עבר ביניהם איזשהו קובץ וורד, שנקרא מדריך הגידול של סוסו, אם אני זוכר נכון. היה אתר שנקרא ג'וינט סי.או.איי.ל, והיה את ברכה גולשת, והקובץ PDF הזה הסתובב שם. אז יש כאלה שאומרים שזה הספר גידול הראשון. אז אני נותן את כל הכבוד לסוסו, כי גם אני מאוד אהבתי את סוסו ולמדתי מסוסו, אבל כספר שנמצא בחנויות ונמכר והמידע בו מאוד מאוד מסודר, אז המדריך הישראלי לגידול קנאביס היה הראשון.
יש אגב את הספר הזה בגרסת אונליין איפשהו, או שזה רק בהארד קופי?
כרגע יש אותו רק בגרסת אונליין, כי המהדורה המודפסת היא סולד אאוט, היו 5,500 עותקים, וההוצאה שהוציאה אותו פשטה את הרגל. אז כרגע יש שם איזשהו עניין עם מה קורה עם הספר הזה בעתיד. יצא גרסה חדשה שלו, אבל זאת כבר גרסה שונה מהספר הזה. אז מי שיש לו עותק מהספר הזה, יש מצב שיום אחד זה יהיה שווה כסף. תשמרו עליו. אין הרבה כסף בעולם.
יש לי עותק אחד, גאה להגיד.
אני הבאתי לך אותו או שאתה השגת אותו?
כן, לא, אתה הבאת לי אותו שנפגשנו אי שם ב-2017. אז תודה רבה על העותק. בוא נדבר קצת על השווקים שנדבר עליהם הכי הרבה בפודקאסט שלנו. אגב, פודקאסט בעברית זה תסקית, נכון? ככה שמעתי?
אני נראה שתסקית זה תוכנית מוקלטת, אני לא סגור על זה, יכול להיות שזה באמת תסקית, אבל המילה
המצוברת שלו זה פודקאסט לגמרי. נכון, אנחנו הפודקאסט, הקנאביס העברי הראשון, אבל כמו שהבנתם, אני יושב פה בלוס אנג'לס, ואתה יושב אי שם בתל אביב, ובאמת העניין הוא לזכור סקירות עומק גם את השווקים האמריקאים בכלל, והשוק הקליפורני בפרט, וקצת גם להבין את מה שקורה בישראל, עם כל הפוטנציאל לגליזציה שדיברו עליו, כל המצב פוסט קורונה שדרדר את המצב הכלכלי של ישראל, נוצרו הרבה הזדמנויות מעניינות ומרגשות, בלי להזכיר כמובן את הממשלה החדשה שתומכת לפחות על הנייר בקנאביס. נדבר על כל מה שקשור לקנאביס על הקו של קליפורניה וישראל, כולל הזדמנויות עסקיות בשני השווקים הספציפיים האלה, ונדבר על נושאים מגוונים ורבים שקשורים הן בתרבות הקנאביס, בכל שוק, במחקר ומדע כמובן, ובכל דבר שהוא קנאביס ומעניין, אנחנו נראיין לרוב אישיות מעניינת מעולם הקנאביס, הן הישראלי והן הקליפורני, וקצת לקבל פרספקטיבה של האנשים שאשכרה עובדים בתעשייה הזאת, ובאמת גורמים לה להיות מה שהיא. ולמי שלא יודע, קליפורניה היום נחשבת מעצמה תרבותית בכל מה שקשור בקנאביס, ישראל מצד השני נחשבת כמעצמת מחקר.
וגם זה לא בצדק, כאילו, זה לתת לקרדיט.
אנחנו נדבר על זה בצדק או לא, אבל אני יכול להגיד לך על מה, על איך לפחות הקליפורניה הממוצע, או האמריקאי הממוצע, לפחות מהתעשייה, רואה את ישראל כמעצמה.
כן, זה מדהים הקטע, אז איך הצלחנו לעשות את את הקארטה הלא קשור הזה למציאות, על הקנאביס הישראלי.
אני דווקא לא מסכים איתך לחלוטין, למרות שאני אשמח לשמוע קצת יותר. אני חושב שהאמת איפשהו היא באמצע, אני בטוח שישראל וישראלים באופן כללי הם מאוד חזקים בשיווק עצמי ובניפוח המציאות, אבל מצד שני אני חושב שכן יש לנו דברים להתגאות בהם, אז אני לא חושב שהכל חרטה, אבל בוא, אם אנחנו כבר פותחים את זה, בוא קצת נדבר על השווקים, תן לי איזה סקירת רוחב, אורך, איך שלא תקרא לזה, סקירה שתגרום לי להבין, א', מי השחקנים הראשיים בשוק הזה, מה הפוטנציאל הלגליזציה, ומה קרה בעשר שנים האחרונות מאז שאני עזבתי את הארץ, כי עד 2009 לא היה קנאביס רפואי כמעט בישראל. לפחות לא באופן רשמי ומסחרי שקיים היום. אז בוא תספר לי קצת, מה קורה בארץ?
מה קורה בארץ? דבר ראשון, אנחנו צריכים להפריד בין השוק השחור לבין השוק הרפואי, כי ואלה השווקים שקיימים כרגע. השוק הרפואי כבר קיים הרבה מאוד שנים, והוא לא הולך לשום מקום חיובי. למעשה כל הרפורמה והפתיחה וההנגשה של מגדלים חדשים ומוצרים חדשים, איכשהו יצרו רק נזק לצרכן הרפואי בישראל. זה העלה לו את המחירים, והוא מקבל מוצר הרבה פחות טוב ממה שהוא עוד היה מקבל קודם, כשלפני זה היה גרוע. אז מהבחינה הזאת, השוק הרפואי זה מקרה עבוד, אני חושב. אני אפילו
מי השם העיקרי במצב הזה, אגב? זה הממשלה, זה המחוקקים, זה
החברות גידול? אני חושב שזה אנשי עסקים. תחשוב שיש לך פה עסק בישראל, השוק החוקי, בוא נקרא לזה השוק החוקי, אוקיי? השוק החוקי התפתח בתנאים של מונופול, ואומר, אתה עכשיו אחד בתשעת המגדלים שהיו קיימים, ולך יש לקוח, והלקוח הזה ואתה זה חתונה קתולית, והוא חייב לקנות ממך. ומעבר לזה שהוא חייב לקנות ממך, המחיר שהוא משלם הוא קבוע בלי קשר לכמות שהוא מקבל. אוקיי, אם אני זוכר נכון, זה היה 370 שקל, ועל 370 שקל היית יכול לקבל או מרשם של 20 גרם, או מרשם של 190 גרם. אז לא היה להם צורך להשתפר אף פעם, ולאור זה שלא היה צורך להשתפר, הם לא השתפרו. ואז כאילו נוצרה מין הילה כזאת של קנאביס רפואי ישראלי ומחקר, שלדעתי הוא באמת לא מבוסס על יותר מדי, כשהתוצרת עצמה, כאילו, אנחנו עושים פה מחקרים על מוצר שהוא לא טוב. אז בעיניי זה קצת היה בדיחה, ולעומת זאת,
עכשיו,
השוק השחור...
תגדיר לא טוב, רמה נמוכה של קנבדואידים, טרפנים, מה לא היה טוב במוצר שהחולים קיבלו?
וואו, אני אפילו לא יודע מאיפה להתחיל. אני יכול להגיד לך שאתה בשוק השחור בארצות הברית, מישהו היה מעיז להוציא דבר כזה מתוך שקית, היית פשוט נקרא עליו מצחוק. כאילו מוצר באיכות ירודה מאוד, עובש, טרפנים, אין משהו שלדבר עליו בכלל, זה רק קנבינואידים חרוכים, צמחים יבשים מדי.
הזכרת עובש, תשמע, אני לא יודע מה הגישה שלך, אני טוען שקנאביס יכול להיות באיכות פחות טובה, רצוי שלא, אבל הוא יכול להיות ועדיין אפשר לצרוך אותו, אבל אם אתה מדבר איתי על עובש או על מזיקים, זה כבר סיכון בטיחותי, לא? זאת אומרת, איך דבר כזה יכול לקרות והם נותנים לחולים תרופה עם עובש? זה יכול לסכן את החיים שלהם.
עזוב, אז אתה מדבר איתי על עובש, אני מדבר על חומרי הדברה מטורפים שהשתמשו בהם פה, על איזשהו תקן לחומרי הדברה
שלא רלוונטי. מישהו נותן על זה את הדין? יש איזה גוף או אותם מגדלים, או אותו גוף שנמצא, שגידל, ואנחנו לא ננקוב שמות, אלא אם כן אתה רוצה לנקוב שמות, אותם מגדלים שגידלו חומר באיכות כל כך ירודה, יש איזה מישהו שעשה את הקונפרנטיישן איתם? מישהו שבכלל ניסה... לשנות המצב?
המטופלים כל הזמן ניסו, היו קבוצות ומסעו רעש ועשו בלגן.
איפה המדינה אבל? איפה הרגולציה?
לא עניין אף אחד. הם ידעו שהולך להיות פה איזשהו שוק מתפתח, הם ידעו שיום אחד המדינה הולכת לעשות מזה הרבה מאוד כסף, אבל אף אחד לא בא ואמר, הקנאביס הרפואי צריך להיות בסטנדרט כזה וכזה. וגם מעבר לזה, אני התעסקתי פה עם הרבה מגדלים חוקיים בארץ, ויצא לי לדבר עם הרבה מאוד מגדלים חוקיים בארץ. רובם נמצאים ברמה שהם אפילו לא יכולים להסתכל על פרח שהם גידלו אותו ולהחזיק אותו ולהגיד, בוא'נה, המוצר הזה לא טוב. אוקיי? כאילו, לי היה מגדל, שאמר לי את המשפט, אני לא צריך לגדל איכות, אני צריך לגדל כמות. ואני חשבתי לעצמי, כאילו, בוא'נה, בן אדם, זה לא דבר חכם להגיד.
לא, בהחלט לא. וקצת מאכזב אותי שאין איזה גוף שמפקח שיכול לבוא לאותו מגדל, ואו לקנוס אותו בצורה דרמטית, או פשוט לשלול את הרישיון, זאת אומרת,
באופן תיאורטי משרד
הבריאות, שכזה מגדל ימשיך.
באופן תיאורטי משרד הבריאות היה אמור לעשות את הדבר הזה, אבל בפועל זה נעשה אך ורק כחלק מחיסולי חשבונות פוליטיים. כאילו כשהחליטו פעם אחת שתיקון עולם לא יכולים לספק סחורה, זה היה על משהו שקרה המון פעמים לפני זה, ולאף אחד זה לא היה אכפת, אבל פתאום זה היה הדבר הכי חשוב בעולם, להניש את תיקון עולם. אני לא מקבל את זה שזה היה על זה שהם עשו איזושהי עבירה, זה הרבה יותר הגיוני על זה שלמישהו היה איזשהו חשבון לסגור עם תיקון עולם, אז הוא סגר אותם.
זה נשמע ממש כמו, השוק הרפואי, לפחות ממרחק של אלפי קילומטרים, נשמע כמו חבורה של מאפיונרים שמחזיקים את כל החולים על האצבע הקטנה שלה.
זה לא, אפילו לא מאפיונרים, זה לא מאפיונרים. הלוואי וזה היה מאפיונרים. תראה, אני חושב שהבעיה העיקרית עם הקנאביס הרפואי בישראל, וזה בעיה שאפשר לפתור אותה, זה, האמת יש פה שתי בעיות. יש פה בעיה אובייקטיבית שזה תנאים. אוקיי? בישראל, אאוטדור או חממות, התנאים פה רחוקים מלהיות אידיאליים.
אוקיי, יש פתרונות?
סבבה, אינדור. אינדור זה יקר, אתה צריך להוציא מוצר איכותי, אתה צריך שישלמו עליו בהתאם, אתה צריך שמישהו יממן את כל האנרגיה הזאת שהושקעה בפרחים האלה, מנורות, מפוחים וכו' וכו' וכו'. והשוק הרפואי לא מאפשר לשלם את זה, אז כן, יש פתרון, אבל הפתרון הוא יקר ולא ישים. מעבר לזה שיש פה תנאים אובייקטיביים בעייתיים, ואני מדבר איתך על לחות מאוד גבוהה, מישור חוף מאוד ארוך, קרבה לים, שים וקנאביס זה לא הולך טוב ביחד. חום, זוועה, כאילו ברוב הארץ לא באמת אפשר לגדל קנאביס בתנאים אובייקטיביים טובים, אלא אם כן זה אינדור, ומעבר לזה שעניין של גישה.
יאיר, יש לי חדשות בשבילך, גם בקנדה אין את תנאי האקלים האידיאליים לגדל קנאביס.
סבבה, אבל האנרגיה שם זולה והם משלמים על מוצר, פרימיום.
אוקיי, אז גם אם האנרגיה בישראל יותר יקרה, עדיין יש יכולות טכנולוגיות לבנות מתקני אינדור או מתקני גרינהאוס שיתנו את הפתרון ויתנו את המוצרים, בוא נגיד גם אם לא הכי טובים בעולם, מספיק טובים בשביל הסטנדרט של החולים. אז אתה יודע,
אז עכשיו אנחנו נעבור מהתנאים האובייקטיביים לגישה, והגישה היא שרוב האנשים שאתה מדבר איתם כשאתה הולך למתקני גידול קנאביס, אתה באופן מפתיע תגלה שבסופו של דבר אתה לא מדבר עם מגדל קנאביס, אתה מדבר עם עורך דין או עם איש עסקים. עכשיו, בארצות הברית, השוק החוקי התפתח על הגב של המגדלים הלא חוקיים. הווה אומר, יש לך מגדלי על שבאו מלוס אנג'לס באינדור ומצפון קליפורניה באאוטדור, וכשהסיפור הזה נהיה חוקי, היית צריך לעמוד בסטנדרטים שהחבר'ה הטובים האלה הציבו.
כן, היום סטנדרטים קצת יותר גבוהים, נגיע לזה.
בישראל זה לא קרה. בישראל, כאילו, אף פעם לא היה לך איזשהו קנאביס איכותי מאוד להתייחס אליו כשאתה עכשיו בא לגדל קנאביס חוקי. מבחינתם, השוק יאכל הכל, אז הם זורקים הכל על השוק.
עצוב מאוד לשמוע.
והגישה היא כזאת, אתה יודע, הבן אדם שאתמול למד מה זה שם אריק סימפסון, אז היום הוא כבר מומחה למיצוי, ובן אדם שהיה בסדנה באמסטרדם הלך לבנות מתקן אינדור, הוא היום מומחה לגידול אינדור. והיה שיש בארץ זה העניין הזה של האגרונומים, שאתה מדבר עם בן אדם שהוא למד אגרונומיה במכון ויצמן, באוניברסיטה העברית, בטכניון, ובעצם זה שהוא אגרונום, הוא חושב שהוא מבין קנאביס, כי הוא למד לגדל מסה צמחית, הוא בעצם למד איך לייצר הרבה סוכרים, כי הוא למד איך לגדל עגבניות וחסות ולפפונים, ועכשיו נתנו לו לגדל קנאביס, ומבחינתו זה היינוח. אז הם באים אליי ואומרים, יש לי זן שיכול לעמוד בטמפרטורה של 40 מעלות ובלחות של 70%. ואני שוב חושב לעצמי, בוא נה, בן אדם, אתה לא נשמע חכם כשאתה אומר את זה, כאילו סבבה שיש לך זן שיכול לעמוד בתנאים האלה. דיסקליימר, אני לא מאמין שיש זן של קנאביס שיכול לעמוד בתנאים האלה, אבל בסדר. אתה לא מגדל פה במסה צמחית, הצמח הוא חסר עניין לחלוטין. אנחנו מתעניינים במה שגדל על הצמח, וזה טריכומות. כי כל מה שאנחנו רוצים נמצא בטריכומות, ואיך שלא תהפוך את זה בטמפרטורה כזאת, אתה מבשל את הטריכומות, אתה פותח אותם לחלוטין, כל מה שנדיף מתנדף, וכל מה שמתפטף יתפטף למטה. אבל הפרח הזה לא ישווה כלום אם הוא גדל בטמפרטורות כאלה.
אז אוקיי, אז אני מבין שהשוק החוקי, או השוק הרפואי, איך שלא תקרא לו בישראל, הוא לא מוצלח בלשון המעטה. מה קורה בשוק השחור ו... האם יש איזה תזוזה לכיוון השוק החוקי לבגירים?
טוב, השוק השחור אתה צריך להפריד לפני טלגראס ואחרי טלגראס. לפני טלגראס,
מתי טלגראס נכנסו אגב לפעילות?
אני זוכר נכון, זה 2017.
אוקיי,
נראה לי שזה 2017, 3 שנים אחורה. וזה לא ש... טלגראס כפלטפורמה עצמה, הייתה כזאת פלטפורמה שכולה אנשים השתמשו בה, וזה פתח לאנשים את הראש של מה אפשר לעשות. ועד אותו, עד טלגראס, אם היית רוצה להתארגן על וויד, היית צריך שיהיה לך בן אדם להתארגן דרכו, אתה צריך להכיר מישהו שמכיר מישהו, זה היה קשה. אחרי טלגראס, אתה פותח אפליקציה, ויש לך פה מאות אנשים, שיגיעו אליך מאוד מאוד מהר הביתה, עם קנאביס מאוד מאוד איכותי. אז נוצרה תחרות.
מה זה מאוד איכותי, בהשוואה לאותו קאקי, סלחו לי המאזינים, שהחולים בארץ קיבלו, מה החומר שאתה יכול להשיג בטלגראס, נקרא, בוא נגיד, בסקאלה העליונה של האיכות.
תשמע, כשזה התחיל זה היה לא טוב, אבל הרמה עלתה, כי הייתה תחרות, אז הם היו צריכים לעמוד בתחרות, כאילו, אתה רוצה לקבל כסף על המוצר, אתה צריך להביא מוצר טוב. כיום המצב הוא כזה שאתה יכול למצוא בטלגרם, זה כבר לא טלגראס, אבל בטלגרם אתה כבר יכול למצוא פרחים שמגיעים מקליפורניה, ואני יכול להגיד לך שללא ספק אלה פרחים שהגיעו מקליפורניה. כאילו, אני יודע איך זה אמור להריח, יודע איך זה אמור להיראות, וזה זה. זאת אומרת שיש פה אשכרה קווים שמבריחים לפה קנאביס מחול, וזה אפילו מגיע לרמה כזאת שכשהחברה האלה מוכרים לך קנאביס ברמה מאוד מאוד גבוהה, הם אומרים לך איכות כמו של קליפורניה, אבל גדל בישראל. זאת אומרת שאתה כרגע, דני, חי באידאה של הקנאביס האיכותי הישראלית. בעצם אתה החלום שלנו.
גאה להיות זה שמקשים אותו ולייצג את ישראל בגולה.
כן, כן.
אכן אתגר לא פשוט, הייתי אומר, אבל מישהו צריך לעשות את העבודה, נכון?
כן, אבל הממוצע, כאילו, אתה יכול למצוא פה די בקלות ודי בזול, כאילו, זאת אומרת, אם פעם היה פה גרם ב-100 שקל, אז היום אתה יכול לקנות כבר קנאביס מאוד איכותי ב-60-70 שקל, ובאשקלון, משם אני מגיע, המחירים כבר סביב ה-50. בקנאביס איכותי.
50 שקל לגרם, זה מחיר דומה מאוד למה שאנשים משלמים פה בחנות.
כן, אבל האם אנשים משלמים בחנות, דני?
לא בהכרח, אבל לפני שאנחנו מדברים על השוק שלי, יש לי רק שאלה אחת שמסקרנת אותי. מאז שטלגראס התחילו בארץ, אתה חושב שכמות הצריכה באופן כללי עלתה? בגלל שקנאביס נהיה יותר נגיש לאחרים, ובעצם דור חדש, או הדור הצעיר שבעצם חי באפליקציות האלה, נפתח לקנאביס הרבה יותר בקלות ובמהירות?
כן, ללא שום ספק. דבר ראשון, כשטלגראס נפתחה, היה המון המון דיבור. ואם אנחנו גם מדברים על טלגראס, אני רק רוצה להגיד דבר אחד. עמוס, סילבר, היושב כרגע במעצר ומחכה למשפט המתגלגל הזה, תהיה חזק, לכל הצורי טלגראס תהיו חזקים, למרות שהבנתי שרובם הגדול כבר בבית, יש לי שם עוד כמה חברים שעדיין במעצר, אני לא יודע אם אתם רוצים שאני אזכיר אתכם בשמות, אז אני לא אזכיר אתכם בשמות, אבל אוהב אתכם כולם, שיהיה המון בהצלחה.
אפשר להביע דעה בקצרה?
כן, כן.
אני לא מכיר כל כך את טלגראס, אני מכיר יותר מהסיפורים ומהתקשורת הישראלית, כנ"ל גם את עמוס, אמנם היה חבר שלי בפייסבוק, אבל אנחנו לא מכירים. כרעיון אני מאוד אהבתי את מה שהוא בנה, אבל יש לי כן ביקורת בכל זאת. עמוס סילבר דחף סמים לילדים קטנים. סליחה שאני אומר את זה, אבל אם כל ילד בן 12 היה יכול לעלות אונליין ולקנות הן סמים קלים והן סמים קשים, יש פה פאק במערכת. ואני כאב לילד וילדה לא מוכן או לא רוצה כהורה, מעדיף שלא תהיה גישה לאותם סמים לדור הצעיר. אז אני כן בעד הנגשת קנאביס, ואני כן בעד לגליזציה, אבל אני לא בעד הנגשה של קנאביס וסמים קשים לילדים.
פייר? זה גם פייר לגמרי, זה הייתה נקודת מחלוקת רצינית שלי עם המערכת הזאת כל הזמן. הנושא של הקטינים, אני אמרתי לו שגם אצל עמוס זה היה עניין עקרוני, זה לא שכאילו שהם רצו לעשות כסף על גם קטינים, הרעיון שלו היה שאם מישהו...
מה קטין? בוא נקרא לילד בשמו, זה לא קטינים, זה ילדים, ילד 12 זה ילד, זה לא קטין מבחינתי, ילד קטין זה 16-17, אתה יודע, זה מתחת לגיל הבגרות קצת, אבל ממש ילדים...
לא הייתה פה שום ביקורת, לא הייתה פה שום ביקורת על הנושא הזה של גילאים, לא היה פה הנחיה לא למכור לילדים, זה משהו שאני... העליתי את הנושא הזה, אני דיברתי על הנושא הזה, הם בחרו להמשיך למכור לקטינים, אבל זה לא היה מתוך תאוות בצע המחיר על קטינים, מבחינתם היה פה עניין אידיאולוגי עקרוני, אז אני יכול לא להסכים אותו, לא להסכים איתו, אבל זה היה שם באוויר, כאילו הסיבה שבחרו לקטינים, כשהם ידעו שזה פוגע בהם, כשהם ידעו גם שזה מסבך אותם יותר, הייתה מתוך איזשהו רעיון של חופש.
לא חכם, לא חכם לדעתי, לא חכם, ולא, ומה שנקרא, בית המשפט ייתן את דברו, אבל אני חושב ש...
אבל גם מעבר לקטינים של זה היה לא חכם, בעצם העובדה שנפתחה שם גם איזושהי קבוצת פסיכדליה, שהייתה, למרות איך שמציגים את זה, הקבוצת פסיכדליה הייתה מאוד מאוד מצומצמת, במקסימום היו שם 800 איש, אני עקבתי אחרי זה, והיית צריך להיות בגיר כדי להיכנס, והם בדקו אותך. אני חושב שבעצם זה שאם אתה רואה בפלטפורמה הזאת מאבק לשינוי מדיניות, אז בוא תציג אותנו באור קצת יותר חיובי, ותוציא קטינים החוצה, ותוציא סמים קשים החוצה.
בדיוק.
אז כן, זה, אני גם חושב ככה, אבל אני קשה לי להיות ביקורתי ושיפוטי כלפי הדבר הזה, כאילו...
אז אני כן שיפוטי, ואני שוב, אני אמרתי, לא ניקח ממנו את הדברים הטובים, ואת ה... ובעצם העובדה שהוא היה הראשון שעשה כזה דבר, אבל שוב... ילדים, קטינים, מחוץ לצפון.
ולא עליו, כאילו, טלגראס זה הרבה יותר, כאילו, עמוס סילבר הוא חלק גדול מטלגראס, אבל טלגראס הייתה יותר גדולה ממנו, והיו שם עוד אנשים, ואיכשהו נוטים לדבר רק עליו, היו שם עוד הרבה אנשים טובים שעשו שם עבודה, שכאילו, תאהב את זה, תסנה את זה, הם שינו, הם שינו את עולם הקנאביס בישראל, כמו שהרפואי מעולם לא שינה אותו, כאילו היום כבר יש הרבה אנשים שמעדיפים לא לקנות רפואי, אלא פשוט להתאגן לבד על חומרים הרבה יותר איכותיים, כולל שמנים, כולל הכל, ומעבר לזה, הם פשוט, זה מהפכה אדירה, טלגרס זה מהפכה אדירה בסקאלה עולמית, כאילו אם עכשיו אתה תראה למישהו באירופה שהוא גר במדינה שקנאביס לא חוקי, ומה התפתח בטלגרם הישראלי, אני חושב שאולי אפילו אתה בעצמך עד אני לא יודע מה קורה פה עם הדבר הזה.
לא, לא, אני חד משמעית לא מודע, אני פשוט מלא בביקורת על הנושא שדיברנו עליו, אבל אמרתי לך כרעיון וכקונספט, אני מאוד בעד, אין לי גם בעיה עם... חומרים פסיכדליים שהם לא קנאביס, כל עוד הם נמכרים באחריות לבגירים, בדיוק. ופה אגב, אני לא יודע אם כן נדבר על זה בפודקאסט, אבל גם נושא הסייקדליקס, פטריות הזיה ו-MDMA, נכנס פה לכותרות בשנה, שנתיים האחרונות, כחומר שיכול לעזור להרבה מאוד חולים במינונים נמוכים. אז אני לא, שוב, אני לא נגד פסיכדליה, אני פשוט פחות בעד מתן סמים קלים או קשים לקטינים. בוא נעבור קצת הלאה. אפרופו, ובוא נחתום את הנושא הישראלי, גם מילה טובה, אני חושב שזאת דוגמה טובה לאיך כן עושים את זה, או לפחות על הגישה הנכונה, זה אילת הירוקה, זה בעצם יוזמה של חבורת אנשי עסקים אילתים, שהחליטו גם בעקבות משבר הקורונה להתאחד ולנסות להקים באילת את שוק הקנאביס הראשון בישראל, במקום ייחודי כמו אילת. אז ספר לי בקצר רק מה היוזמה שלהם, ואני יכול להגיד לך שאני אוהב אותם כי הם כן שמים דגש על חינוך וידע והסברה, ולוקחים בעצם את המודלים שאנחנו השתמשנו בהם בארצות הברית, בראשה מודל קולורדו, בשביל לנסות ולממש אותו באילת, כמובן בשינויים כאלה ואחרים. אז ספר לי קצת על היוזמה הזאת, מה שאתה יודע עליה.
הם יצרו איתי קשר, ודיברנו קצת, וזה אחרי אנשי עסקים שהם רוצים לגליזציה ראשונה באילת, כפיילוט ללגליזציה בשאר מדינת ישראל, כשמעבר לזה שהספקים הרפואיים יוכלו לספק לכל אחד באילת, אתה לא צריך מרשם כדי לקנות, אלא אם אתה בן נניח 21 ומעלה, אתה יכול לקנות באופן חופשי בלי מרשם. הרעיון שלהם באמת היה להיכנס לנושא של חינוך, להקים עסקים של סביב קנאביס, אבל לא מבוססי תיירות. היה להם מאוד מאוד חשוב, שבעקבות משבר הקורונה, שהם ראו שפתאום אם אין תיירים אין עבודה, אז הם רצו קצת להרחיב את אופציות התעסוקה באילת, ולעשות איזשהו פארק תעשייה סביב קנאביס, מחקר סביב קנאביס, נצא את זה ששם את השלוחה של האוניברסיטת באר שבע כדי ללמד על קנאביס, רעיון שאני לגמרי בעדו, אחלה רעיון שבעולם, אבל נראה כרגע שעם הצעדים שהולכים לקרות בארץ, שאולי שאר המדינה פשוט תקפוץ את הקפיצה הזאת ביחד, עם אילת.
מעניין.
מעניין.
טוב, אנחנו נחזור גם לשוק הישראלי, וגם לקבוצה הנפלאה הזאת, תהלת הירוקה.
כן, אז בוא, דני, ספר על השוק הקנאביס החלומי שלך. בוא תתאר איך זה נראה.
אז תרשה לי לשבור לך פה כמה קונספציות, או מיסקונספציות. רוב הישראלים חושבים שהכל פה ורוד ופורח, והשוק פה בהתפתחות אדירה, וחלק מהמידע נכון וחלקו ממש לא נכון. אז נתחיל בטוב דווקא, נכון? כי בכל זאת קליפורניה, בהחלט נחשבת המקה של הקנאביס העולמי. לוס אנג'לס כרגע נחשבת העיר הגדולה בעולם, או מרכז הקנאביס העולמי. ובכלל, אנחנו רואים ביותר תיירים שמגיעים לפה לחוות קנאביס. פעם אמסטרדם הייתה היחידה, היום קנאביס בקליפורניה נחשב יותר...
מתי אתה באמסטרדם פעם בכונה?
שנים רבות. הייתי די הרבה פעמים, יותר בתור חייל משוחרר, ובשנות ה-20 לחיי, אז בטח פעם אחרונה 15 שנה, סליחה, ירח הדבש שלי הסתיים באמסטרדם, אז 5 שנים. היה נהדר. אני אוהב את העיר הזאת, כי זאת עיר יפהפייה, לאו דווקא בגלל, כמובן, תרבות הקנאביס, אבל כן, בזמנו, בטח אתה גם זוכר שגרנו בישראל, זה היה המוצא הירוק העיקרי שלנו, זאת אומרת, מי שרצה לטוס ולצרוך קנאביס יחסית בקלות, טס לאמסטרדם. כמובן שיש את רודו והמזרח ודרום אמריקה, אבל...
וחוויות שונות.
וחוויות שונות כמובן, וטיולים מסוגים שונים וכו' וכו'. חזרה לקליפורניה, אז קליפורניה, למי שלא יודע, זה שוק הקנאביס הרפואי הראשון בעולם, אם אני לא טועה, או אחד הראשונים בעולם. בעצם בשנת 96, קליפורניה אישרה קנאביס רפואי. נקרא The Compassionate Act, ובעצם מאז מכרו קנאביס באופן חוקי למטופלים, במרכאות, ואני אומר במרכאות כי הקריטריונים לקבל מרשם רפואי היה עם סף כניסה נמוך מאוד.
לי יש מרשם לקנאביס רפואי בקליפורניה.
כן, אני זוכר שאתה הגעת עוד עדיין לא היה חוקי, וכן, גם לתיירים, גם כתייר, אתה יכול להיכנס לרופא היום ולהגיד שאתה סובל מחרדות, או שיש לך מיגרנות, ותקבל מרשם. לפחות ככה אז היה, וככה גם היום. אז השוק התחיל להתפתח, ובלי להיכנס להיסטוריה המאוד רחוקה של שנות ה-60, והביטניקים, ואזור הצפון, שנקרא Humboldt Triangle.
לא, The Emerald Triangle.
סליחה, The Emerald Triangle, אבל אתה מתקן אותי שוב. אז בעצם התרבות באזור לוס אנג'לס קיבלה בוסט אדיר בעקבות אותה הצעה שנקראת 215, ומשנת 97 קנאביס נמכר בחנויות חוקיות, להבדיל מקופי שופס באמסטרדם. לא היו בזמנו שום קופי שופס, היית נכנס לחנות, חלק מהחנויות היו יפות יותר, חלק פחות, אבל חוויית הקנייה בזמנו לא הייתה מרשימה, או בוא נגיד מעודנת במיוחד. Fast forward, אנחנו ב-2020, ב-2016 הקהל בקליפורניה הצביע ברגליים והחליט שקנאביס הופך להיות חוקי גם למטרות פנאי, ובמילים אחרות, כל מי שבן 21 יכול לקנות קנאביס כאוות נפשו, או לא כאוות נפשו, אבל יכול לקנות די הרבה קנאביס. אם אני לא טועה מבחינת כמויות, אתה יכול לקנות, או יותר נכון להחזיק עד אונס, אתה יכול לקנות יותר מזה, אבל החוק מתיר לך להחזיק עד אונס של פרחים. אונס זה 28 גרם, למי שלא יודע. ובעצם מ-2016 יש פה שוק, או שני שווקים מקבילים, אותו שוק חוקי שהתחיל, בעצם המשך של השוק הרפואי שהתחיל בשנת 97, שעבר בחוק ב-96, ובמקביל אליו פורח לו וצומח לו שוק שחור. אותו שוק שחור שגם היה קיים לפני 10 או 20 שנה, אבל למרות השוק החוקי הוא לא נעלם. והסיבה העיקרי שהוא לא נעלם זה המחירים הגבוהים, והעודף רגולציה שהשוק הקליפורני חווה בשנים האחרונות. במילים אחרות, המסים גבוהים מדי, אנשים משלמים יותר מדי על הקנאבי שלהם, והמחירים עלו דרמטית.
והם פשוט לא עושים את זה, הם פשוט ממשיכים לקנות מהכיוונים הישנים והטובים שלהם.
נכון, אז...
איך נראית התארגנות בשוק השחור בקליפורניה? כאילו אם עכשיו אתה רוצה וויד לא חוקי, איך זה קורה? עכשיו?
שאלה טובה, מאחר ואני לא מחובר יותר מדי לצינורות של השוק השחור, אני יכול להגיד לך איך אני בזמנו הייתי מזמין קנאביס, ואני חושב שהיום אין הרבה שינויים, מעבר כמובן לשינויים הטכנולוגיים שהם מהותיים ומשמעותיים. זה פשוט אנשים, סוחרים, שפעם היום משתמשים רק בטלפון, והיום משתמשים גם באפליקציות כאלו ואחרות, וטקסטים. לגבי הבחור שלי, שאני התארגנתי, זה היה ב-2012, זה היה הכל בטקסטים, בניגוד למה שאני זוכר מהארץ בתחילה שנות ה-2000, הבחור היה מגיע אליי לתוך הבית, וסך הכל, בוא נגיד, הבחורים שאני עבדתי איתם במחאות, היו אנשים נורמטיביים סך הכל. אז השוק השחור הזה מתחיל, ממשיך לפעול במרץ, ותתפלב, דווקא איכות החומרים בשוק השחור, לרוב עולה על איכות החומרים בשוק החוקי, בטח נשמע הזוי לחלוטין. אחת הסיבות שאיכות החומרים ירדה, זה גם עודף רגולציה. מה שקרה פה בחנויות, זה שחומר היה צריך להרז בתוך צנצנת, מראש. היית בעצם מקבל מוצר שהוא אטום, אבל מוצר שגם לפעמים עומד על מדף חודשיים, שלושה, לפעמים גם שישה חודשים.
וזה אחרי ישון כבר? זאת אומרת, היו צריכים להרוז מוצר שהוא מיושן? או שהם בנו על זה שהמוצר התיישן אצלך?
לא, אז זה כן אחרי ישון, אבל הישון לרוב הוא מינימלי. רוב חברות הענק לא מיישנות אותו באופן עמוק של... מי שלא מכיר את המושג של ישון קנאביס, אפשר גם ליישן קנאביס לתקופות של שבועות וחודשים. אבל האישון הבסיסי מדבר על שבוע שבועיים אישון, וזה מה שרוב החברות עושות היום. לכן, גם אם יש אישון הוא לא משמעותי, מה שיותר משמעותי שקנאביס כמו כל צמח אחר בטבע, מה לעשות? מושפע מאוד מהתנאים הסביבתיים, מהאור, ממזג האוויר, טמפרטורה כמובן,
לחות. יותר מצמחים אחרים בטבע, כי כל הנושא של טריכורמות, כמו שאמרנו, כמה שצמח הוא רגיש לתנאים סביבתיים, טריכורמות זה עוד יותר רגיש לתנאים סביבתיים.
אפשר להשוות אותו להרבה צמחים. תשמע, תסתכל על המקרר שלך, יש ירקות ופירות שמחזיקים לך יומיים שלושה במקרר במקרה הטוב.
כן.
קנאביס עדיין יכול להחזיק לך בצנצנת, בטמפרטורת החדר, יכול להחזיק לך ולשמור על האיכות שלו קרוב לחודש אפילו, בתנאים אופטימליים. אבל בחזרה לאיכות, התנאים לא היו אופטימליים, ומה שקרה שבפועל קיבלת פרחים, ותיארת קודם כל את המוצרים הקליפורניים כ-Holy Grail של עולם הקנאביס, אז היום באמת האיכות קצת ירדה, אני לא אגיד שהאיכות גרועה, רחוקה שנות אור ממה שהחולים מקבלים אצלכם בארץ, אבל עם זאת, חלה ירידה, ושוב, לאנשים כמונו שמחפשים את האיכות, מחפשים בעיקר את הטריכומות ואת הטרפנים ואת הארומות הנהדרות שיש לצמח, ואת זה יש לצערי קצת פחות. עכשיו, עוד סיבה שהשוק השחור פורח זה שבעצם השחקנים הגדולים ששרדו בשוק החוקי הם שחקנים גדולים מאוד שמגדלים בעצם מסות של קנאביס. זאת אומרת שיש להם פחות תשומת לב לצמח בהשוואה למגדל בוטיק, אם תקרא לו, של שוק שחור. ולכן חלק מהמגדלים בשוק השחור עדיין מוצאים את המוצרים הכי טובים בשוק היום. חבר טוב, שלא נזכיר את שמו, שעובד בימים האלה על רישיון לגידול קנאביס. לטעמי הוא אחד המגדלים הטובים יותר בקליפורניה, והוא באמת מגדל מוצרים שאתה לא יכול למצוא בחנויות היום. הוא מגדל אגב בשיטה של no-till זה נקרא, ללא שום חומרי הדברה, עם living soil, עם אדמה חיה.
כן, יצא לי להתנסות בזה פה בארץ, עם, כאילו לא hands-on, אלא מישהו נתן לי לטעום משהו שהוא עשה ב-living soil, ווואו, כן, מדהים.
מרשים ביותר. אז חזרה לשוק. השוק כרגע מאוד מאותגר מהבחינה הזאת. מדברים על מספרים של בין 60-80% שוק שחור, שזה מספר מטורף.
וואו, שנייה, תגיד את זה שוב.
וואו, בין 60-80%, שמעתי כל מיני מספרים, אין כמובן משהו רשמי, אבל גם אם ניקח את המספר הנמוך של 60%, מדובר על מעל מחצי, על מהיקף המחירות, שזה פשוט באמת משוגע לגמרי.
אז עכשיו אתה שואל את עצמך, מה הם בעצם מנסים לעשות פה? הם מנסים לעשות פה שוק חוקי שיניב מיסים למדינה, או שהם מנסים לעשות פה שוק חוקי תוך כדי הגבלות, כי הם אומרים, אוקיי, אנחנו מוכנים שזה יהיה חוקי, אבל אני לא רוצה שתצרוך את זה, בגלל זה המיסוי יהיה גבוה. מה מהם קורה?
אני חושב שהאמת היא איפשהו באמצע, למרות שבפועל זה לא עוזר להם, זה לא אפקטיבי. אז ברור שהם רוצים להרוויח כסף ממיסים, וזה כל העניין, אתה יודע, כל הלובים של קנאביס, שהפכו את הקנאביס לחוקי בשנת 2016, זה היה הטיעון הראשון שלהם, וגם הטיעון של אילת ירוקה, זה הטיעון הכלכלי. להפריח את השוק.
חבר'ה, תזכרו, אם תדברו על קנאביס בהקשר של להכניס מיסים למדינה, הקנאביס יהיה יקר, כי הוא צריך להכניס מיסים למדינה.
אז פה בדיוק הבעיה, ועדיין המדינה מחפשת פה את הסוויט ספאט, אבל הבעיה היא שהמיסים כרגע גבוהים יותר מדי. האם זה בגלל שהמדינה לא רוצה שתצרוך קנאביס? אני לא יודע, אני חושב שזה יותר הגרידיות של המדינה, מכל דבר אחר. ובפועל, כן, זה מה שקורה. השוק השחור פורח, המדינה מפסידה הרבה מאוד כספים, ועד שלא יהיה שינוי או איזו רפורמה שתוריד את המיסים בחזרה, ואיתה גם את המחירים, אני חושב שאנחנו נמשיך לראות שוק קליפורני מאותגר מאוד, שאולי הקורונה והמצב הכלכלי והמיתון שבא עלינו לטובה, יצליח לשנות בסופו של דבר. זאת התקווה שלי. אבל כרגע השוק הוא רחוק מלהיות במצב אופטימלי, ועדיין אני מודה לאל שאני חי בתקופה הזאת, מוקף בתעשייה כזאת. עם זאת, עם כל הקשיים, זה תעשייה מרגשת, עם אנשים מבריקים, ומוצרים מאוד מרגשים, שמבוססים על טכנולוגיות חדישות, זה תרבות שמתפתחת במהירות עצומה, זה כמובן דאטה קהל פה שהולכת ומתבססת בכיוון שלנו ולא בכיוון המתנגד לנו. אז באמת, בכל זאת יש הרבה דברים טובים שהלגליזציה הזאת הביאה, אבל פשוט אני לא מתעלם מהאתגרים, כי הם באמת משפיעים קשות על השוק החוקי פה.
אז אבל אולי גם יש פה איזשהו אלמנט של, אתה יודע, אתה בתעשייה, אני בתעשייה, אנחנו מחפשים מוצרים שהם מאוד מאוד היי-אנד, כי אנחנו רוצים לראות לאן זה יכול להגיע, ואנחנו אוהבים את הדברים האלה, אבל אולי לצרכן הקנאביס הממוצע זה לא משנה בכלל.
תשמע, אני חושב, ואני אגיד פה מילה שהיא רלוונטית לכמעט כל נושא שדיברנו, בהקשר של קנאביס, זה אבולוציה. אני חושב שבסופו של דבר, זה הכל עניין של אבולוציה, ולחומר שהיה כל כך הרבה שנים לא חוקי, כמו קנאביס, פה בארצות הברית, פדרלית הוא כבר לא חוקי יותר מ-80 שנה, זה אתגר לא פשוט להפוך אותו לחוקי בין לילה, ולשנות את דעת הקהל במהירות. בכל זאת, רוב האנשים גדלו פה על משנתו של ניקסון ורייגן, מלחמה ממסדית שלהם בסמים, קלים, ככבדים, לא הייתה שום הבחנה, כן.
מה זאת אומרת, לא הייתה שום הבחנה. הקנאביס, בגלל שרוב השוק, אתה יודע, נניח אפשר בצורה בטוחה להגיד ש-80% מהשוק הלא חוקי של סמים באופן כללי, 80% מהשוק הזה זה קנאביס. או 70% אם אתה רוצה להקל. כי רוב הצרכני סמים צורכים קנאביס.
בדיוק, כי קנאביס הוא הסם הנצרך ביותר בעולם, זה סטטיסטיקה פשוטה.
אז לאור העובדה הזאת, ואם אתה רוצה להילחם בסמים, ואתה רוצה להילחם בסמים, כי מלחמה בסמים מביאה המון המון ג'ובים, ג'ובים וג'ובות, אז אתה תילחם הרבה בקנאביס, כי שם יש הכי הרבה עבודה.
אז זהו, אז לשמחתי הגישה התהפכה, והיום מבינים שהמלחמה בסמים הייתה טעות, טעות כי לא עצרה שום דבר, יש רק יותר ויותר משתמשים, ויותר ויותר כסף, ויותר ויותר אנשים ובני מיעוטים שנכנסים או נכנסו לכלא בגלל הצמח הזה. אז כן היה פה שיפט, לפחות בקליפורניה, שיפט בגישה, שהבינו שבעצם חבר ולא אויב, וכן, עם כל זה שהשוק השחור פורח, אנחנו עדיין מדברים על תעשייה שמכניסה פה כסף ממיסים של משהו כמו $500 מיליארד מיסים בשנה, שזה סכום משמעותי וגדול מאוד. מעבר לזה שזה תעשייה שתרמה מאוד לשוק העבודה המקומי.
האמת היא, אבל אם זה $500 מיליארד בקליפורניה, זה לא הרבה.
מיסים, מיסים.
$500 מיליארד במיסים?
אז רק בשביל לסבר לך את האוזן, שאתה משלם היום 35% מס, וזה אחוז המס פה ברוב החנויות באזור שאני גר בו, זה לא ש35% מהמיסוי או מהמוצר הולך למדינה. בעצם יש פה כמה סוגי מס, וחלק מהמיסים הולכים לרשויות המקומיות ולרשויות אחרות. זאת אומרת, זה לא כל המיסים המדינה מקבלת. Okay. עדיין היא יכולה לקבל משהו כמו $500 מיליארד.
Okay.
בנוסף לכל המיסים האחרים המקומיים, זה כבר סכום יותר רציני. וכמובן אנחנו מדברים על קצה המזלג, כי בכל זאת השוק השחור עדיין שולט במספרים באופן חד משמעי. אז הדרך עדיין ארוכה, ואנחנו רק בתחילת הדרך. חלק מהמטרה של החברה שלי בעצם גם לחנך ולהסביר לאנשים, אם זה אנשים רמי דרג, פוליטיקאים, ואפילו מתנגדים, למה קנאביס הוא לא האויב, ואיך כן מפתחים שוק אחראי, בטוח, מסגשג, שנותן הזדמנויות גם לשחקנים קטנים לפרוח, ולא רק לשחקנים גדולים. וזה כן. גם אתגר מאוד גדול.
זה חשוב.
כי באמת, בינתיים ברגולציה הנוכחית בקליפורניה, אתה כמגדל בוטיק, כמגדל קטן, אין לך שום הצדקה ושום יכולת להתקיים מגידול קנאביס. אז זה משהו שחייב להשתנות.
מה, בגלל שהעלויות כניסה לשוק החוקי כאלה גבוהות?
בדיוק, בדיוק. עלויות הכניסה הן די גבוהות. מעבר לזה שהקריטריונים, זאת אומרת, אתה צריך, הקריטריונים של הבטחה, לצורך העניין, אם אתה רוצה להקים מתקן גידול, הקריטריונים של המדינה ושל הרשויות המקומיות להבטחה, של כזה מקום הן מטורפות. זה עלויות שלפעמים עולות על $100,000 לגידולים בינוניים. אז באמת מדובר בהוצאות ש...
כאילו אנחנו מדברים על המתקן עצמו, רק על העלויות הבטחה של המתקן
רק
עצמו.
רק הבטחה, כן, לא מדבר על דולר שבזבזת על הציוד או על הגידול או על כוח האדם, אני מדבר אך ורק על מצלמות
יש עלות,
מעקרה.
יש עלות לתהליך חקות. עצמו?
יש עלות גם לתהליך עצמו שהוא לא זול, אבל העלות, בוא נגיד, רובה היא חד פעמית, בעיקר בתהליך ההרשמה והאפליקיישן. אבל זה, העלות השוטפת, מה שכרגע מכביד בעיקר על הצרכנים הגדולים, זה המיסים. אז כמו שהצרכן משלם מיסים, גם הפרודוסר או המפיץ משלם מיסים, ויש גם סוגי מיסים שונים, פר סקוור פוטאג' או פר כמות צמחים שאתה מגדל, או פר מוצרים שאתה מוכר, יש הרבה מאוד קריטריונים שקשורים בעניין. אבל כן, בסופו של דבר, זו תעשייה בחיתולים, תעשייה שיש לה להרבה מקומות להתפתח, ואנחנו בחזית שלה, וכיף להיות שם.
מה אתה חושב על הפודקאסט הזה? מאיפה הרעיון לפודקאסט הגיע, דני? כי זה הגיע ממך.
אז קודם כל הוא הגיע בעקבות הקורונה. המשבר הזה גרם לי לחפש אפיקים אחרים, מאחר והחברה שלי תלויה באירועים, ואירועים בעצם ממרץ כמעט לא קורים. כן, יש אירועים שקורים אונליין, אבל אירועים כפי שהכרנו כבר לא קורים. וחיפשתי אפיקים שקשורים לקנאביס. אני פריק של רדיו ופריק של פודקאסטים באופן כללי. רוב שיעורי הבית שלי בתחום הקנאביס, עשיתי בהזנה לפודקאסטים, חלקם מקצועיים וחלקם פחות, אבל פודקאסטים מאוד אינפורמטיביים שקשורים לעולם הקנאביס. והחלטתי שבעקבות גם המצב המעניין שנוצר בארץ, הגיע הזמן להקים את פודקאסט הקנאביס העברי הראשון, לדבר על קנאביס בעברית, בשפה שלי, עם אנשים שאני מכיר, לתמוך בתעשייה הפורחת בארץ, לנסות קצת להשפיע עליה ולשפר אותה, לדבר עם בעלי עניין ואנשים מהתעשייה בארץ שיכולים להזיז דברים, וקצת גם לעניין אתכם בדברים שקורים אצלנו, במקה של הקנאביס. אתם בכל מקרה מושפעים מהתרבות המערבית ומכל מה שהאמריקאים עושים, אז אני חושב שעולם הקנאביס הוא לא יוצא דופן.
תראה, השוק השחור פה בישראל, קליפורניה זה המודל. כאילו, שתבין שצרכני קנאביס שנמצאים סביבי, כאילו בצעירים יותר ממני, נניח בגילי 30-20, ברנר וויז קליפה זה כאילו, וויז קליפה כפרודוסר של קנאביס, וברנר כפרודוסר של קנאביס, לא כראפר. זה כאילו, הם מוכרים מהקטע הזה. והשאיפה, אתה יודע, כאילו מותגים כמו קוקיז, הם חזקים בארץ. וכשאתה רוצה לדבר על וויד איכותי בישראל, אתה מדבר על סחורה שנראית כמו קליפורניה.
זה מדהים כאילו... בעיניי. מדהים בעיניי שהקונה הישראלי, או לפחות חלקם, אשכה יודעים מה זה קוקיז מקליפורניה, או יודעים מה כל ראפר, או מה כל סלבריטי כזה או אחר הוציא תחת... תחת המותג שלו. זה מדהים בעיני. אני לא ידעתי שזה עד הרמה הזאת.
תראה, כשאני הייתי נניח בגילי התיכון, ועוד אני הייתי שומע נניח סייפרס היל וכאלה, שהם דיברו המון על קנאביס, אז סבבה, אז יש לך פה ראפרים שמדברים על קנאביס. היום יש לך את סוחרי הסמים הכי גדולים בקליפורניה, שגם עושים ראפ. וכנראה שהקהל מכיר אותם יותר כפרודוסרים של קנאביס ומפתחי זנים ואנשים שמדברים על הזנים שלהם יותר מאשר על השירים שלהם. טוב, גם לרוב השירים שלהם די גרועים, אני חייב לציין, אבל זה כבר עניין של טעם.
זה נושא לפרק אחר.
כן.
אז בואו נדבר קצת על נושאים שנדבר עליהם בפודקאסט בשבועות הקרובים, וקצת נזכיר את הפרק הבא. את העובדה שיש לנו אורחים מאוד מרגשים, אז... קודם כל נדבר בפרק הבא על תרבות הצריכה בקליפורניה מול זאתי שבישראל, ראש בראש.
זה פרק שלנו אחד... שוב, אני ואתה.
נכון, זה הפעם השנייה והאחרונה שקהל המאזינים שלנו יצטרך לסבול רק את שנינו.
אתה לא יכול להתחייב לאחרונה, אבל אולי זה יקרה שוב בנושאים כאלה.
אולי זה יקרה שוב, אולי יש לנו קהל מזוכיסטי במיוחד שירצה לסבול עוד. מהפרק השלישי אנחנו נארח אורחים, כמו שאמרנו, גם מישראל וגם מארצות הברית, כל אחד בתחומו הוא. רק כמה נושאים בשביל לגרות את החושים.
יכול להיות שיהיו פרקים באנגלית, כי מה לעשות, יש הרבה ידע שפשוט לא קיים בעברית, אז זה יהיה באנגלית.
לא, אנחנו עדיין נדבר בעברית, יאיר, ואנחנו נשתדל לתרגם את עיקרי הדברים של אורחינו האמריקאים. כמו שאמרת, לצערנו חלק מהאורחים הם דוברי אנגלית, אז חלק מהרעיונות יהיו באנגלית, אבל כן, יהיו לנו הרבה אורחים ישראלים, הן מעולם הפוליטיקה, משוק הקנאביס הרפואי, משוק הקנאביס השחור, מהשוק המחקרי וכו' וכו'. באמת דברים מאוד מעניינים ומאוד מרגשים, קצת נושאים לגרות לכם את חושתם. יהיה לנו פרק על טרפנים. טרפנים, למי שלא יודע, זה שמנים שנמצאים בקנאביס ונותנים לו את הארומות והריחות הנפלאים של הצמח. יהיה לנו פרק בנושא השוק המדהים שיש לנו פה בקליפורניה, אז בעצם פרק מלא לגבי השוק והזדמנויות עסקיות שיש לישראלים בשוק הזה. יהיה לנו פרק על חשיש, למה חשיש כל כך, או לפחות היה, כל כך פופולרי בארץ, בתקופה שאני גרתי. יהיה לנו עוד
פרק... ולמה בקליפורניה לא יודעים מה זה חשיש בכלל?
נכון, באופן מפתיע, חשיש כמעט לא זמין בקליפורניה, לאט לאט הוא מתחיל להיכנס באופן קצת שונה, אז יהיה לנו אורח מאוד מיוחד מקליפורניה, שמייצר חשיש מובחר. ובכלל, כמו שאמרנו, אנחנו נתקוף כל נושא שמעניין אותנו שקשור בקנאביס. אתה יודע מה, הנושא אחד שחשבתי עליו ולא הזכרנו, זה נושא של אבהות והורות עם קנאביס. אני חושב שזה נושא מאוד חשוב, שיכול לשבור כמה סטיגמות וכמה מוסכמות לישראלים. אז אני חושב שזה משהו שנרצה לדבר עליו די בקרוב.
כן, בשמחה.
אבל כן, אני חושב שקנאביס והורות זה נושא חם, כי חלק גדול מהצרכנים והמאזינים שלנו הם הורים, וחשוב שגם נדע מה להגיד לילדים ולאישה, ובכלל לכל מי שמדבר איתנו ושואל אותנו על צריכת קנאביס ולמה זה טוב ולמה אנחנו עושים את זה. מבחינתי ידע זה כוח, וחשוב לדעת העובדות ולהבין אותן. אז הנה עוד נושא נתקוף אותו ממש ממש בקרוב.
כן,
נראה לי שתם זמננו להיום, היה מאוד נחמד קצת להכיר אותך יותר מקרוב, לתת הזדמנות למאזינים שלנו להכיר את הפודקאסט ואת האני מאמין של כל אחד מאיתנו, ואני באמת מאוד נרגש להתחיל את הפרויקט הזה, ואנחנו נתראה שוב ביום שני הבא. תודה לכל המאזינים.
יאללה, שיהיה אחלה לילה.
לילה טוב.
תודה שהזנתם לתוכנית. אם נהניתם ממנה ומהאורחים שהבאנו לכם, נשמח אם תדרגו אותנו בחמישה כוכבים. כל דירוג וביקורת חיובית יעזרו לנו להמשיך להביא לכם את האורחים הכי שווים בתעשיית הקנאביס. יש לכם הצעה לאורח או נושא מעניין? נשמח לקבל בקשות והצעות לגבי נושאים או אורחים שמעניינים אתכם, המאזינים שלנו. אנא כתבו אלינו fromcalitokush@gmail.com fromcalitokush במילה אחת @gmail.com. אל תיקחו את האינפורמציה שמוגשת בתוכנית כעצה רפואית או עסקית. עצרו קשר עם הרופא שלכם או כל גוף רפואי מוקשה אם אתם מעוניינים לצרוך קנאביס לשימוש רפואי. התוכנית נעשית מתוך אהבה ותשוקה אמיתית לצמח הקנאביס, אך אינה מעודדת קנייה לא חוקית של תוצריו. תודה על ההזנה, נשתמע בקרוב. צ'או.